שגם שמירת הבריאות, מה שנקרא, וגם תשובה. למה אני יושב על שני כיסאות? זה עצה שאני רוצה לתת לכל מי שסובל מכאבי גב תחתון. יש כאן מישהו שסובל מכאבי גב תחתון? יש מישהו לא סובל מכאבי גב תחתון? שנים הייתי סובל מכאבי גב תחתון, באמת כאבים חזקים, עד שפגשתי איזה יהודי אחד, הוא אומר, אני אתן לך עצה טובה, ותראה את זה. מאז שהוא נתן לי עצה טובה הזאת, שהוא נתן לי, אז מאז עשיתי תשובה, ומאז כמעט ואין לי בכלל כאבי גב. אז זה גם תשובה, אז אני אגיד לכם מה הפטנט, איך לשמור על על הגב, מי שסובל מכאבים בגב. הוא אמר לי, תשמע, אתה צריך א', לשבת במקום גבוה, ולא מקום נמוך. אתם רואים, שמתי שני כיסאות, נסיתי יותר גבוה. גם הסביר לי למה זה מרפא את הלחץ על עמוד השדרה, ובאופן... זה נכון, כשאדם הוא לחוץ, אדם יושב בקורסה למשל, או באוטו, שאוטו, הכיסא נמוך, אז עמוד השדרה הוא לוחץ על החוליות התחתונות, אבל כשאתה יושב גבוה, כמו שאני יושב כרגע יותר גבוה, פשוט כל הלחץ לא קיים. אז קודם כל תשב על כיסא גבוה. דבר שני, תשב כשאתה יושב על כיסא קשה, לא רך. אותה סיבה. אז הוא אמר לי, היהודי הזה, אני מדבר על 20 שנה או משהו כזה, הוא אמר לי, תשמע, תיקח חתיכת עץ, סתם עץ, תשב על האוטו שלך, שים על תשב על העץ, ותראה, יעבור לך הכאב. תמיד אחרי נסיעה, כאבי גב כאלה. למה? הכיסא רך, אתה שוקע בתוכו. אתה שם עץ, אתה לא שוקע, אבל לא רק זה, העץ הזה בולם את כל הזעזועים. אז זאת היא עצה שנייה שנותן לעצמי, או נותן זה גם לכל כל החבר'ה שרוצים, זה תשובה, זה גם שיעור בתשובה. והעצה השלישית, למי שסובב מכאבי גב תחתון, זה לא להרים דברים כבדים. פשוט לא להרים דברים כבדים. זה די יחסי כמובן, כל אחד עם הגיל שלו והגוף שלו, אל תרים דברים כבדים. אבל אני שמעתי את העצות האלה מהיהודי הזה, שהוא גם הוא כנראה שמע את העצות האלה. ואז החלטתי להיות בעל תשובה. אמרתי, מהיום אני מקבל על עצמי שלושת הגזרות האלה. יושב במקום גבוה, יושב על דבר קשה, ולא מראים דברים כבדים. וברוך השם, עשרות שנים, כשומר רגע. אז שאלו, אתם רואים, אני לוקח כאן את הכיסאות האלה. אז מישהו למד, אם מישהו מהתלמידים כאן או באינטרנט למד איך לשמור על הגב שלו, עשינו תשובה. אנחנו בשנת בעלי תשובה. טוב רבותיי, אנחנו נעבור, נמשיך במה שהתחלנו בפרק A. כן, פרק A בסעיף, כן, סעיף ד', בבקשה, בדף מ"ב. אבל לפני זה אולי נחזור על הרעיון הכללי שדיברנו. אנחנו דיברנו כאן על עניין של התחדשות, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בצורה כזאת שהעולם כל הזמן מתפתח ומתחדש, הוא לא דורך במקום, למרות שלפעמים בדמיון שלנו ומצב הרוח שלנו כל מיני נראה לנו כאילו מקובעים, כי אנחנו מקובעים, אבל מצד האמת ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. נכון שההתחדשות הזאת של העולם היא לא נגלית תמיד לנגד עיני הנשמה או אפילו עיני בשר. אבל אני אתן לכם פשוט איזושהי דוגמה שתבינו שלמרות שאתה לא רואה התפתחות, ההתפתחות היא קיימת. ניקח צמח למשל, עץ. אתה מסתכל עליו דקה, שתיים, שעה אפילו, אתה לא רואה שהוא מתפתח. אתה רואה אותו עומד במקום לכאורה. תבוא אחרי חצי שנה, אחרי שנה, לאותו שיח, אותו הצמח, אתה רואה אותו כבר, הוא גדל, הוא התפתח. נכון שהראייה שלנו היא לא רואה בראייה הזמנית, החלקית, אנחנו לא רואים את ההתפתחות. אבל הראייה לפרספקטיבה יותר גדולה, גם היסטורית, גם עולמית, יש התפתחות בעולם, יש תנועה בעולם, והתנועה היא מגמתית, היא לא תנועה סתמית, דיברנו על זה בשיעור הקודם, שהכל זורם, הכל שוטף, זה הביטוי של החכמים, אבל גם הכל שואף. החידוש הוא שלא רק הכל בתנועה, אלא כל מה שבתנועה הוא חלק מתהליך אינסופי של התפתחות, וזה נקרא תשובה. התשובה היא בעצם ההתפתחות של העולם, ההתקדמות של העולם, ואנחנו כפרטים בתוך הבריאה הזאת, אנחנו גם כן מתפתחים. בין שאנחנו עושים תשובה ובין שאנחנו לא עושים תשובה, אנחנו מתפתחים. כמו שאנחנו גדלים, זה לא תלוי בבחירה שלנו בכלל. אנחנו גדלים בין כך ובין כך. אנחנו הולכים וגדלים בגיל, בגוף וכל הדברים האלה. אז דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. הרעיון הזה, או העניין הזה, או המציאות הזאת, המתפתחת, המתקדמת, זה עניין התשובה. ולאן הוא מתקדם הכל? ההתקדמות היא אל המקור. מקור הכל זה בורא עולם שלא רואים אותו. לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל אנחנו מכירים שנאמר מציאות ששלמות שאין כמותה, שאי אפשר להשיג בכלל את השלמות הזאת, זה מקור כל המציאות של העולם שאנחנו חיים בה, שהיא זאת מציאות שיש בה חיסרון מטבע הדברים. אבל המציאות החסרה הזאת, הפיזית הזאת, הנמדדת הזאת, של העולם הפיזיקלי, העולם החומרי שאנחנו חיים בתוכו, היא מחוברת למחשבה האלוקית, לרצון האלוקי, שהוא עומד ביסוד סוף מעשה במחשבה תחילה, הכוונה היא למחשבה האלוקית, הרצון האלוקי. והעולם כולו כל הזמן מתקדם בהתקדמות אינסופית כמובן, אלא שלמות. ולטעום מעט מהשלמות הזה אנחנו טועמים ביום השבת. מעין עולם הבא. העולם הבא, כשהרמב״ם מסביר מה זה העולם הבא, הוא אומר זה עולם שכולו טוב, ועולם שכולו ארוך. כך הוא מסביר הרמב״ם, זה העולם, הוא מביא את דברי חז"ל בדבר. אבל אנחנו חיים בעולם שהוא מורכב מטוב ורע, במקרה טוב, במקרה לא טוב, לפעמים כולו רע, נאמר ככה. ומה זה ארוך? ארוך זה נצח. אנחנו חיים בעולם שהוא לא נצחי לכאורה, זה עולם חולף, עולם עובר. כן? בכל זאת, אנחנו מאמינים שהכל שואף אל שלמות, גם בגורם הזמן, גם בגורם המקום, הכל יש שלמות. והשבת היא פותחת לנו איזשהו פתח קטן לטעום את הטעם הזה, את ההרגשה של השלמות. לכן אומרים שבת שלום, הברכה היא בשבת שלום. קראת לשבת עונג. מה זה עונג? עונג זה טוב, אתה טועם מעט מהדבר הזה שנקרא נעין עולם הבא, משהו כזה. אבל עין לא ראתה אלוקים זולתך, אומרים חזר, העולם הבא במושג לעתיד לבוא, נאמר, אנחנו רק יכולים לדמיין לעצמנו, לקבל את מה שחז"ל אומרים, דברים כאלה, אבל אנחנו לא תואמים באמת את הטעם האמיתי של אותה הערה ואותו טוב ואותו נצח. עולם שכולו ארוך זה עולם של נצח. על זה הפרק הזה עוסק בנושא הזה. בוא נקרא את סעיף ד'. רוח התשובה מרחף בעולם. הביטוי מרחף מופיע הפסוק השני בתורה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. יש ביטוי כזה לפעמים, אומרים על בחור, אומרים לו אתה רחפן. מה זה רחפן? אחד שהוא חי בהזיות, אני יודע.
רוח זה זכר, רוח מרחף על פני המים.
אבל יש מילים בעברית, אתה יכול לקרוא לזה גם זכר וגם נקבה. אז נכון, אתה צודק מבחינה לשונית. אבל זכר ונקבה בעברית זה לא רק עניין דקדוקי, אלא זה גם עניין פנימי. זה כמו אנדריגונוס. אנדריגונוס הוא גם דחר וגם נקבה. ראיתי בעמק דבר, הוא מסביר פעם, מה העניין של זכר ונקבה? זכר זה המשפיע, והנקבה זה המושפעת, נאמר כך. זה בנוי על... אז יש דברים בבריאה שהם גם משפיעים וגם מושפעים, נאמר כך. אז לכן לפעמים אותה מילה, היא משמשת גם לזכר וגם נקבה, קשור בהקשר, צריך להעמיק חקר, לראות איך, זה, איך הדברים האלה, ברגע שיש זכר או נקבה, למרות שהמילה הזאת פעם מופיעה ככה, ופעם מופיעה ככה. לגבי ענייננו, לגבי העניין של רוח אלוקים מרחפת על פני המים, אז חז"ל אומרים, זה רוחו של משיח. רוח אלוקים, זאת אומרת, מה זה רוחו של משיח? משיח, מצד האמת, זה אישיות. אישיות שתקום לעתיד לבוא, כל הנביאים, שיהיה מבית דוד, והרמב"ם מביא את זה הלכה למעשה, שיהיה אדם מורם מעם, בעל השפעה גדולה, והוא יקרין מהשפעתו על כל האנושות כולה. כן? באופן כללי זה העניין של המשיחיות. הרוח זה הרעיון, המחשבה. זאת אומרת, בתחילת הבריאה, כשהארץ הייתה עדיין טוב ובואו, שעדיין לא ראו שום קצה של... דבר אור נאמר אפילו, זה היה ביום הראשון, אמנם האור נברא ביום, הפסוק השלישי, ויאמר אלוקים יהיה אור ויהיה, אבל כבר אז הרעיון, המחשבה, שבסוף כל התהליך הזה, ההיסטורי, אחרי כל המשברים, שהמין האנושי יעבור, וכל מה שאנחנו עוברים, בסופו של דבר, הפרי של כל הדבר הזה, זה אותו רוחו של משיח, זאת אומרת, השלמות, לא רק של המלך המשיח, אלא המלך הוא מבחינת הראש, אלא גם הגוף. זאת אומרת, המין האנושי הוא נברא למצב חיובי, לא למצב שלילי, למרות שהוא עובר משברים גדולים מאוד. האחרית, אחרית הימים, מה שכתוב בתורה, והיה באחרית הימים, לא יישא גואל גוי חרב, לא ידעו עוד מלחמה, כל הדברים האלה, הוא עומד ביסוד כל ההיסטוריה. וזה כבר נאמר בראשית ברוח אלוקים מרחפת. כאן הרב מדבר על רוח התשובה מרחפת. טוב, אותה רוח של התפתחות והתקדמות ולהגיע למצב של שלמות, היא מרחפת כל הזמן במציאות. אני גם עכשיו מרגיש את משב הרוח של התשובה. נמצא בכל אחד, בכל העולם, בכל הבריאה. זאת אומרת, המגמה הפנימית שהיא לא פיזית, אלא היא מחשבתית, היא רצונית, נאמר. המגמה הפנימית הזאת של להיות יותר טוב, נאמר, היא קיימת בכל דבר בבריאה, בדומה, בצומח, בחי, באדם, בעם ישראל, בכלל ישראל, בפרט ישראל, זה לא משנה. המגמה הזאת זה כמו הנשמה בגוף, שהיא נמצאת בכל עבר בתוך הגוף, למרות שאתה לא רואה אותה בכלל. אז אותו דבר גם הרוח הזאת היא נמצאת. אני אקח דוגמה, להמחיש כאן את הרעיון, מדינת ישראל, כדוגמה. מדינת ישראל זה הגשמת רעיון, נכון?
כן.
מה הרעיון של מדינת ישראל?
חזון הנביאים.
חזון הנביאים, יפה מאוד. עכשיו, אתמול חנכו את הגשר הזה כאן בכניסה, נכון? חזון הנביאים! רגע, עזוב, גשר, אני יודע, לא, אני לא הייתי שם, אבל שמעתי את הפיצוצים, כל הדברים האלה. אני מניח לבנה בונה כאן בית בירושלים, אני סולל נוטע עץ בארץ ישראל, אני עושה דבר פיזי, אבל זה הגשמת חזון הנביאים. כל החזון הגדול הזה הוא מתבטא באין סוף של פרטים פרקטיים, מעשיים, חומריים. הרעיון הוא, זה הרוח המרחפת הזאת, היא קיימת בכל המציאות של מדינת ישראל, של הגשמת חזון הנביאים. אתה רואה את הדבר הזה, אתה לא רואה, זה בעיה שלך. ואם אדם, לא רק בדברים גדולים, גם דברים קטנים, הוא הולך כמו בחושך, הוא לא רואה שום דבר. אבל כשאנחנו מסתכלים על רוח מרחפת, רוח שקיימת בתוך מערך היסטורי, לאומי או אישי, לא משנה. אז המחשבה, נאמר, סוף מעשה במחשבה תחילה, המחשבה היא קיימת כל הזמן, למרות שאתה לא רואה אותה לפעמים. היא עומדת ביסוד כל המעשה, המעשה זה ההתפרטות של אותה מחשבה. אז זה הרוח של התשובה. רוח התשובה, אומר כאן הרב, היא נמצאת בכל הבריאה כולה, בכל ההוויה. גילוי הרוח הזאת, גילוי המגמה הפנימית של הבריאה, נאמר, זה כבר תלוי בלב שלך. זה תלוי באישיות שלך. זה תלוי במציאות שלך. יש אדם שהוא רואה את הרצון הטוב הזה, יש אדם שהוא מסתתר מזה, נקרא הערת פנים והסתר פנים. אבל זה לא משנה, כי הוא זה, את הרוח היא ממשיכה בין שאתה רואה את הדבר, בין שאתה לא רואה את הדבר. זה מה שבתורה, האור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא, האור הזה הוא גנוז באמת. האור זה, האור זה טוב, היה אלוקים את האור כי טוב. הרצון הטוב של אלוקים, הוא נמצא בכל מקום, לית אתר פנוי מיני. אבל לראות אותו זה כבר עניין אחר, כן.
יכול להיות... כדי שעושים משהו
בכוונה
טובה, אבל השכינה לא מגיעה, לא שומע.
ודאי, ודאי. הכוונה היא לא מספיקה. זה כל הרעיון של הכוזרי בהתחלה, שהוא אומר, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי, בוודאי, איך אומרים, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. שמעת פעם ביטוי כזה? זה כל היהדות. כל היהדות היא בנויה על זה שאתה צריך להגשים את הכוונה, בצורה נכונה, ולא בדברים שקריים או דברים לא נכונים. לכן, היהדות, הביטוי הממשי שלה זה הלכה, זה מעשה. זה לא כוונות טובות, מחשבות טובות, שאיפות טובות. הנצרות לעומת זה, ההפך בדיוק. אומרים, דת האהבה, העיקר, יש לך כוונה טובה, יש לך לב טוב, יש לך רצון טוב, יש לך זה, זה, זה. זה שיש רוצחים, ויש זה, ויש... כל הבלגנים, הדברים האלה, טוב, תלך, זה יתכפר לך, זה יעבור לך, זה שום דבר. אין משפט, אין דין, אין הלכה. ביהדות זה לא ככה. ביהדות הכוונה חייבת להיות מלווה במעשים. אם אתה לא מממש את הכוונות שלך, אז אתה פגום. במקרה אחד, אתה פשוט חי בעולם רצוי, אבל לא מצוי. זאת אומרת, אין לך מציאות. מקרה יותר גרוע, הכוונה שלך רצויה, אבל היא מוליכה אותך לגיהנום על ידי המעשים הלא טובים או דברים כאלה. אז צריך מאוד לברר את העניין הזה. זה לא מספיק להיות בן אדם טוב בכוונות. צריך להיות בן אדם טוב במעשים. כן, בבקשה.
כבוד הרב, אורץ לי שאלה. יבוא המשיח, בעזרת השם,
הגעתי
ישראל,
מה זה בא? הוא כבר בא, אתמול הוא בא, לא ראית בגשר.
בשעה הקרובה.
מה?
בשעה הקרובה.
לא, אתמול הוא כבר בא. אני ראיתי אותו בגשר, לא ראיתי את הגשר, אבל שמעתי את הקולות, כן.
הרב אורץ, אורץ לי שאלה לגבי ספר הנבואות של חזקיה. שלכאורה, היה דבר טוב, כל החולים, בית החולים, ממיון הדסה, ממיון שערי צדק. מה
טעם למה?
למה גנזו אותו?
זה הרי כבר חזר אמרו למה הטעם והודו לו, אמרו שהוא גנה ספר רפואות והודו לו. זה עזר לדעת שרפואה זה לא רק עניין של תרופה, זה גם עניין של תרופה, אבל רפואה גם תלויה באמונה, האמונה של האדם. אז מה היו, היה אנשים אמרו יש קופת חולים ולא טיפלו בעצמם מבחינה משהו באמת צריכים לטפל בעצמם. אז הוא גנז את זה, אז הוא אמר עכשיו תלכו להתפלל אלוקים, אין קופת חולים, שביתה בקופת חולים, גמרנו. יתחילו לפנות למי שבאמת באמת יש לו את היכולת לרפא. זה היה, אבל מה, אני רוצה כאן להעיר הערה שתבינו, זה מזכיר לי, היה לי איזה קרוב משפחה זקן מאוד, הוא מאוד חולה. לפני שהוא נפטר פרשתי אותו, אמרתי לו, אני מברך אותך שתהיה בריא. ברכת כהן, ברכה טובה, מה אתם אומרים? ברכה טובה. אז הוא אומר, לא, לא, אני מבקש ממך, תגיד, תברך אותי, אבל תגיד שאלוקים ישלח לי ברכה. אמרתי לו, למה אתה מבקש ממני ככה? אז הוא אומר, תראה, הוא היה אדם תמיד חכם גדול. הוא אומר, תדע לך, האלוקים הוא כל יכול. אם אתה מבקש שאלוקים ישלח לברכה, הוא כל יכול, אז הוא, איזה ברכה לגמרי אחרת. מה שאתה אומר לי, תהיה בריא. למרות שאל תהיה ברכת ידיעות קלה בעיניך, בכל זאת הדבר הזה. אותו דבר גם לגבי היום. נכון שהאלוקים בידו הכל. אנחנו מאמינים, אחד מיסודות האמונה שלנו, ולא רק האמונה במציאות הבורא, שהוא אדון הכל ומנהיג את הכל ומסדר את הכל, כל הדברים האלה. אלא אחד מהדברי האמונה זה עניין היכולת. היכולת דיינו שהוא לא מוגבל. הוא כל יכול, הכוונה היא, האלוקים לא מוגבל לא במקום ולא בזמן, כמו שאנחנו כבני אדם מוגבלים. כשהוא רוצה אלוקים, הוא יכול לעשות את, לשנות הכל. אפילו שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, יכול, הכל הוא יכול. האמונה הזאת ביכולת האלוקית היא אחד מיסודות האמונה שלה. זה מה שנקרא לייחד. לייחד את הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר, לשלול ממנו את המוגבלות מהבורא. ואחד הדברים שהקדוש הוא לא מוגבל, הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בכל מקום, בכל זמן. זה יסוד גדול באמונה. מכאן גם דרך אגב בא הביטחון. אמונה וביטחון בא תמיד ביחד. אבל מה? אותו אלוקים שהוא לא מוגבל, הוא יכול לעשות הכל בין רגע מה שהוא רוצה, אותו אלוקים הוא מדריך אותנו, הוא מורה לנו לעסוק ברפואה. ניתנה רשות לרופא לרפא. ורשות, הכוונה היא לא רק רשות, אלא הרופא מצווה, הוא האדם מצווה לעסוק ברפואתו, בתיקונו. לא שכמו פעם היה כאן בחור שככה תלמד במכון מאיר, אחר הוא עזב, נהפך לזה חסיד, לא חשנות לפרט את הדברים, ויום אחד אבא שלו מתלפן אליי, דוב תציל אותי, מה יש? הבן שלי התחתן, יש לו ילדים, יש לו פצע כזה ברגל. ואני אומר לו, אתה אבא לילדים, תלך לרופא, הוא אומר. מצביע לשמה, יש אלוקים. הוא ירפא. אמרתי, הוא היה בעל הזיות כבר, היה חיים בדמיונות. אז אולי אתה בעל השפעה על הבן, אולי אני יכול להשפיע עליו, שילך לרופא, לרפא. הרמב״ם היה חכם גדול, וכל, אין דבר בתורה שלא היה חכם, אבל הוא גם היה רופא גדול, ועסק ברפואה. אותו דבר לגבינו. אתה שואל אותי שאלה, נכון, זה צריך ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא. אבל זה לא בשום פנים ואופן לא בא לשלול את הצורך והחובה של, וזה עניין של פיקוח נפש לפעמים. לא לפעמים, יש דברים של פיקוח נפש. זה צריך לגשת לרופא ולתקן את הגוף, את הבעיות האלה ובעיות אחרות. שכן. אבל בוא נחזור לעניין שלנו, בסדר. רוח התשובה מרחף בעולם. זאת אומרת, זה דבר קבוע, המגמה הזאת להתחדשות, להתפתחות, להתקדמות, הוא כל הזמן קיים. הוא מרחף בעולם. רוח התשובה מרחף בעולם. והוא נותן לו את עיקר צביונו בדחיפת התפתחותו. אותה רוח, אותה מגמה של השתלמות, של לחזור כביכול אל המקור, אל המקור האלוקי, הוא נותן לו את כל התפתחותו. הוא בריח בסמיו, המילה בוסם, זה ריח טוב, זה מושג בוסם. ההפך מבוסם זה סירחון. ובאמת כתוב בתורה, במסכת חגיגה, כתוב שהאדם הראשון שהוא חטא, אז הביטוי שם הוא סרח. סרח מלשון סירחון. דהיינו, יש שתי אפשרויות. האפשרות אחת שאתה תפיק בסמים, כמו שנאמר בשיר השירים, בסוף מסתיים, הרי בסמים, הר של בוסם, ריחות נעימים וטובים. אבל כשאדם הוא לא בסדר, במעשה, במידותיו, מחשבותיו, במקום ריחות נעימים, יוצא מנו סירחון כזה או אחר. אז זה מה שהוא אומר כאן, ריח בסמיו, של אורות התשובה, המגמה הפנימית הזאת, של התפתחות העולם, והתחדשות העולם, והשתלמות העולם, זה מבחינת בוסם, מבחינת ריח טוב, רוח טובה, כן? הוא בריח בסמיו, הוא מעדן אותו, ונותן לו את כל כישרון יופו והדרו של העולם. הוא נותן את היופי שבעולם, את ההרמוניה שבעולם. הכל מתחבר, הכל מתקשר. העבר אל העתיד, ההווה המורכב והמסובך לפעמים, פתאום אתה רואה אותו, את המגמה הפנימית שנמצאת בתוך כל המורכבות של העולם, וזה מאיר את העולם, כן.
הרוח שנושבת בעולם, רוח התשובה, הרב אומר שהיא רוח של טובה, שעניינה להיטיב.
שמה?
שעניינה כאילו לעשות טוב בעולם.
כן, ודאי, ודאי, הכל לטובה, לא שם.
איך, אבל מאיפה, כאילו, יש לפעמים תהליכים בעולם שהם איטיים,
איך?
תהליכים רעים.
איפה אתה? אתה ראית דבר כזה פעם?
דוגמה...
השואה, תגיד.
לא חשבתי, אני יכול דווקא נגיד על זיהום הסביבה. דווקא נניח על זיהום הסביבה, החור באוזון.
החור באוזון. תגיד, איפה אתה חי? בדמיונות. בוא נאמר גם, מזבל, את אולי היית בשיעור הקודם, דיברנו שמזבל עושים זהב. מזבל, זאת אומרת, לפעמים מדבר שהוא נראה זבל, דברים לא טובים, מה זה זבל? פסולת, דברים לא טובים. מהזבל הזה אתה מגדל עצים, אני יודע, עושים פירות, דברים כאלה. צריך להבין, מתי באמת הדברים נראים לא טוב, זה הרב כותב על זה הרבה, זה דבר עקרוני. שאלה איזה מין ראייה יש לך? אם אתה רואה דבר כללי, אתה רואה את הראייה גדולה על כל הדברים, אז אתה רואה גם בדברים הלא טובים את הטוב. אם הראייה שלך היא ראייה נקודתית, פרטית, בין נושא כזה או אחר, אתה לא רואה כיצד הדבר הזה מתחבר למגמה הכללית, אז אתה רואה את החיסרון, אתה לא רואה את הטוב. תפתחו, על מנת להסביר את הרעיון הזה, תפתחו בבקשה את הספר בפרק י"ב, סעיף A. כאן הוא מסביר את העיקרון שיומי שואל, הרי יש רע בעולם, כמו החור באוזון והבקבוקי פלסטיק שזורקים על החוף הים, או הזפת, או כל הדברים. נכון? זה אתה מתכוון, נכון? בואו נקרא את זה. שיפתחו לנו פשוט העיניים. בשעה שאדם חוטא, יש לך את זה שם? איזה ספר אתה אומר לי? י"ב, סעיף A. בשעה שאדם חוטא, הוא באלמא דה פירודה. אתם רואים? אלמא דה פירודה בעברית, זה עולם הפירודים. פירוד. ואז אדם כזה שהוא באלמא דה פירודה, אתה יוצר את העולם שלך. כשחוטא זה מבחינת שאדם חסר, חסר במידותיו, במחשבותיו, במעשיו וכל הדברים האלה. ואז באלמא דה פירודה כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק. אז אתה רואה, אתה רואה את הזוהמה, ואתה רואה את הלכלוך, ואתה רואה את זה, אבל אתה רואה את הדבר הזה בלי הקשר לשום דבר, אתה רואה רק את הלכלוך. אז הרע הוא רע בפני עצמו, ובאמת אנשים שהם חיים באלמא דה פירודה, הם רואים הרבה רע. הם רואים, מתוכם רואים את הרע. ככה הם רואים, זה ההסתכלות שלהם. הם מסתכלים על כל דבר ורואים את החיסרון. אז זה מצב אחד, מצב שלילי. מהו ההפך מזה? בואו תפתחו את הדף. וכשהוא שם מאהבה, אדם שזוכה לתשובה מאהבה, לא מהירה. מה ההבדל בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה? תשובה מאהבה, שאדם עושה תשובה בגלל איזה אינטרס. איזה אינטרס יש לו? הוא עושה את התשובה בשביל עצמו. אני נוהג לעשות משאל כאן תמיד בכיתה, מי רוצה שיהיה לו טוב בחיים? מי רוצה, מעוניין שיהיה לו טוב בחיים? רצינו. אז אתם סתם אינטרסנטים. אתם חושבים על מי? ואני לא בא להאשים אף אחד, סליחה. זה טבעי, אם אין אני לי, כל זמן שאתה עושה תשובה בשביל עצמך, אז אתה עובד את מי? את עצמך. אתה מתחיל איתי. טוב, בסדר, מה שאתה רוצה. אבל אני אומר לך, מה? זו המצאה שלי. זה דבר ידוע. המניע הוא חשוב מאוד בחיים. למה אתה במכון מאיר? אני יודע, רוב החבר'ה שבאים למכון מאיר, הם באים בגלל שמחפשים את עצמם, רוצים שיהיה להם טוב בחיים. אני לא שולל את זה. דבר טוב. רוב, כולל אני דרך אגב. גם זה, אני מבסוט כאן מאוד. למה לא? אבל זה לא נקרא תשובה מאהבה, זה נקרא תשובה מיראה. יראה לא מושג של פחד, זה אינטרס, אני רוצה שיהיה לי טוב בחיים. עכשיו תתארו לעצמכם שהתבגרתם, ועכשיו אתם עושים תשובה לא בגלל שיהיה לכם טוב, אלא בגלל סיבה אחרת לגמרי. אתם רוצים שבעולם יהיה טוב, אתם יכולים לסבול, אתם בעצמכם, בגלל, רק מה? שהאמת, או הטוב, או משהו כזה, הוא ישלוט בעולם. קפצתם מדרגה, התבגרנו. אם אין אני לי, מי לי, אבל כשאני לעצמי רק חי, לא אני שום דבר, אפס. זה נקרא תשובה מאהבה. אז מה קורה בעין הנשמתית של אדם שעושה תשובה מאהבה? תקרא, תקרא, יוני. אני אקרא, כי אין לך רמקו.
תשובה מאהבה מיד מתנצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודא, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת, וקישור הכללי אין שום רע כלל. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו.
טוב, אני אקרא את זה ברשותך, בגלל שיש עוד איזה 2,500 צופים בזה. אני אחזור על מה שקראת, בסדר. כשהוא שם מהאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה, זה אותו בן אדם. זה לא אדם אחר. אבל ההשגה שלו, ההבנה שלו, הקליטה שלו, של העולם שהוא חי בו, הוא ראה אותה לגמרי אחרת. מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודא, ההפך מפירוד, אז מה זה ייחוד? ייחוד זה אחד, הוא ראה עולם אחדותי. הוא ראה מערכת. הוא ראה ראייה כללית, זה נקרא אלמא דייחודא. שהכל באלמא דייחודא הזה שמתגלה לעיני נשמתו, מתארגן בו חטיבה אחת, אבל בקישור הכללי, כשיש ראייה כללית, תראה איזה צדיק מביא כוס מים, אין מים אלא תורה, תזכה למצוות. אלמא דייחודא, ראית? אז... לראות את הטוב, אתה רואה בראייה הכללית, אתה רואה את ה... למרות שמה, בפרטים בתוך הכלל יש חסרונות, לקח את גוף האדם. בוודאי שיד וראש ורגל, כל אחד לחוד, כל אחד מהעברים האלה כשלעצמו רק לחוד, יש בו חיסרון. אבל כשאתה מחבר את כל האיברים האלה ביחד, אז כל אחד משלים את מה שחסר לשני. פתאום אתה רואה ראייה כוללת את כל המערכת, את כל הגוף. ומה שבדבר פרטי כבעלמא דפירודא, כשכל אחד לחוד יש בו חיסרון, אז בראייה הכללית הכל, הכל, כל דבר משלים כל דבר. זה מובן. זה נקרא העלמא דייחודא. שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. ובקישור הכללי, אם אתה רואה איך הכל מתחבר, אין שום רע כלל, אין בכלל רע. זה העין הטובה של אברהם אבינו. אברהם אבינו חי בעולם מאוד קשה, יותר קשה משלנו. היה עובדי עבודה זרה, אביו התנקל לו, נמרוד רצה להרוג אותו, סדום והמורה ובלגנים, משפחה, ישמעאל, מה לא היה לו? אבל הוא מתהלך עם העין הטובה הזאת, כי יש לו ראייה כללית. הוא מסתכל בכלל לא במבט עכשווי, הוא מסתכל במבט פרספקטיבה של אלפי שנים קדימה. מעשה אבות סימן לבנים. הוא לא שהוא לא רואה את הקשיים, אבל הוא רואה אותם בפרספקטיבה לגמרי אחרת. זה כמו שאדם מלמד תינוק, הוא לא יודע לקרוא ולא יודע לכתוב, הוא מלמד אותו ללכת. אבל הוא אומר, זה חלק מהתהליך, החיסרון הזה, שהוא לא יודע לדבר ולא יודע לקרוא, זה חלק מתהליך. מקובל עליי, אני לא, לא, זה לא, לא מעציב אותי, נאמר. אותו דבר לגבי, איך קראת את זה, האוזון אחור ב...
זיהום הסביבה.
זיהום הסביבה, או דברים כאלה. בסדר! צריך קצת פרנסה לכמה אנשים, נכון? ממה היו מתפרנסים מהחברה להגנת הטבע? אני הייתי חלק מזה. תאר לך ש... לא מתעסקים עם זיהום הסביבה, אז מה היה? איפה אני הייתי מצטרף? יש כבר משהו טוב בזה?
נניח עכשיו אומרים שיש מטאורית שהוא בדרך לכדור הארץ וזהו, יגמר עוד מעט.
תגיד לי, אתה חי בעולם בדיוני, איפה אתה חי?
אין בטלוויזיה
אמור, אתה לא חושב שנגמר. לא, אתה צודק, יש אנשים שחיים את... לא, פעם אחד אומר לי, עוד מעט לא היה מה לאכול בעולם, למה? עשו חשבון מתמטי כזה, יגמר האוכל מהעולם, בגלל הריבוי הטבעי, אז צריך להפסיק להתרבות, להתחתן, זה בלגן עם כל הדברים. והיה פעם, אחרי
שדרכו... הים יעלה על ה...
הים יעלה הגדותה, אמרו פעם, אחרי שדרכו פצצת אטום ביפן, אתם עוד לא נולדתם, אני הייתי אז ילד, נע, אז אמרו, עשו כל מיני חשבונות, מה יהיה שיזרקו את כל פצצות האטום עכשיו על בכדור הארץ, אז יתפוצץ כל כדור הארץ, ואז מה יהיה עם האדם? אז צריך להתחבא במערות, אבל גם המערות יתפוצצו, אז מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? וואי, 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 וואי. אז היה תקופה של דיכאון עולמי, בגלל פצצות האטום. כי זה היה דבר נורא, זה הייתה היום פצצת האטום של היום, לעומת פצצת האטום שזרקו אז ביפן, כל פצצת האטום זה... זה... אין בכלל מה להשוות אותם, זה כמו קפצון מול צצה של חצי טון. אבל אז כבר התחיל איזה מין, מה יהיה בעתיד של העולם? העולם יחרב, רוסיה נגד אמריקה, היום כבר אין רוסיה, אבל לא משנה. אז רוסיה נגד, אז אין זריקו על אלה ואין זריקו על אלה, והתפוצץ העולם. ואנשים ילכו בדיכאון, אמרו לא כדאי להתחתן, למה לא כדאי להתחתן? במילה התפוצץ העולם, אז בשביל מה כל הסביב, עזוב את הבדיוניות הזאת. הם שכחו שיש אלוקים, גבוה מעל גבוה. שומר. הוא גם מסתן לו קצת עבודה. אבל אתה מבטא כאן אנשים שחיים באמת בפחדים, בדמיונות, עם האוזון ועם הפצצות אטום ועם זיהום העולם.
התחממות
כדור הארץ. וכל היום קמים, מה יהיה, מה יהיה. ופתאום עלה טמפרטורה בשתי מעלות, זה הוכחה ניצחת, שהכדור הולך עוד מה להישרף או משהו כזה.
אבל
לא,
זה מה שהעולם אומר, מה הבאתי לכם?
אז מה אם העולם אומר?
הוא אומר, להחריב את עולמי באתם, זאת אומרת שכן יש בזה משהו.
לא שאין אחריות. אני מצווה עליך, אם אתה גומר לשתות פחית משקה, קוקה קולה, תזרוק את זה להשפע. זה האחריות שלך, לא לזרוק את זה ברחוב. לא שאנחנו נגד זה, אנחנו לא, אבל אנחנו לא חרב העולם. לא חיים בתחושה של יכול היום כי מחר תמות. כולם יחרבו, כולם ייעלמו, אז במילא אין טעם לחיות. דרך אגב, יש כתות כאלה, בעיקר בנוצרים, שהם חיים בתודעה הזאת של הנה חורבן העולם, ומתאבדים, פשוט מתאבדים. אני מדבר על לא צחוק. אנשים ש... טוב, לפני כמה שנים היה דבר כזה, שאיזה 1,000 אנשים אינטליגנטים מאמריקה, מקליפורניה, מקומות כאלה, רופאים, עורכי דין וכל זה, הלכו לאיזה מקום בדרום אמריקה, וסוף העולם, והוא, היא, דמיונות וזה, וכולם הרעילו את עצמה, ו... למה? חיים במה? בעזיות. בדמיונות. כמו אדם שהוא יש לו דיכאון והוא חי בדמיונות וחרב עליו עולמו אותו דבר יש פסיכוזה המונית. זאת אומרת שאנשים רבים כאילו אומרים אין טעם לחיים כי העתיד כבר צופן בחובו, צבל כזה ואיסורים כאלה, דברים כאלה חבל על הזמן. אז יש מציאות כזאת, אבל זה לא תורה. זה מה שאתה רואה בטלוויזיה, או מה שהעולם אומר, או מה שמפחידים אותנו, דברים כאלה, אני בדקתי את זה. זה הכל דמיונות, הכל הזיות. כי יש מלך לעולם. כי יש אדון לעולם. עלינו לשבח למי? אז למה לשבח אם יש אדון הכל? כי הוא מלך נחמד או לא נחמד? מה אתה אומר? אני בדקתי, הוא אומר. טוב השם לכל, ורחמה וכל מעשה. זאת אומרת, אתה לא יכול להתייחס אל עולמו של הקדוש ברוך הוא כאפקר, כאנרכיה. כי כאילו, מה שעומד ביסוד כל העולם זה החורבן. והלא טוב, והרע, וכל הדברים האלה, כמו שמנסים לשווק לנו את הדבר הזה, ואני לא בא להאשים את המשווקים למיניהם, כל אחד מהסיבות שלו, מהחלושות שלו, והדברים האלה. זה מובן. אז לכן, בוא נעזוב את כל הציור הזה. בוא נחזור לנושא של אלמא דייחודא, סליחה שאני חוזר לעניין הזה. אומר כאן, אם האדם זוכה מה שנקרא לאהבה, לתשובה מאהבה, אבל אני אומר לכם, לא רק תשובה מאהבה, אלא גם באמת לאהבה. מה זה אהבה? אהבה באופן פשוט, זה לראות את מי שאתה אוהב אותו, לראות אותו בטוב, לא ברע. אתה אומר, בעין טובה, אתה רואה אותו בטוב. לא סתם נתעלם מהחסרונות שלו, אבל אתה אוהב אותו. עם כל החסרונות שלו, אתה אוהב אותו. אז אתה רואה גם בחסרונות חלק מהטוב, אתה לא רואה בחסרונות סוף העולם, אתה לא רואה אותו חתיכות. אתה רואה, למד זכות על כל האדם. עם המעלות שלו והחסרונות שלו וכל הדברים האלה. זה נקרא אלמא דייחודא. ואז הוא אומר כאן, הכל מתרגם בו לחטיבה אחת בראייה הזאת. אתה אותו אדם עם לב טהור, לב של אהבה, לב שרואה ראייה כוללת. ובקישור הכללי אין שום רע כלל. אם אתה רואה את זה באופן כללי, את כל המגמה, את כל התואר, אין בחיסרון, כל חיסרון זה חלק מתהליך. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, כאן הוא אומר עוד יותר מזה. לטבלו משום פלפל, תבלין. הרע זה הפלפל של החיים, זה התבלינים של החיים. למה הקדוש ברוך הוא מגלגל לנו יצר רע וקשיים וכל הדברים האלה, לכל אחד ואחד? למה? לבנות אותו, הוא בונה אותו. דיינו, מי שלא יודע מה זה רע, לא יודע מה זה טוב. אז מה עושה הרע כאן? הוא נותן לנו לדעת מה זה טוב בעצם. איך אומרים, מי שלא היה בחושך, כל היום באור, הוא לא ידע מה זה אור באמת. רק מי שהיה בחושך, הוא מכיר, הוא אומר, תודה רבה על האור. מי שלא היה חולה, בלשון שלנו, הוא לא מכיר בערך הבריאות. אם הוא כל הזמן בריא, הוא לא ידע מה זה בריאות. רק מי שהיה חולה, הוא ידע באמת מה זה בריאות. אז זה עושה פלפל. הרע לא רק שהוא לא רע, אלא מה הוא? הוא נותן ערך לטוב. זהו, דרך אגב, דברים, מה שאני אומר כרגע, דברי המרן מפראג בנצח ישראל. הוא אומר, מי שלא היה בגלות, לא מבין מה זה גאולה. או בלשון שלנו, מי שלא היה באושוויץ, וחווה את אושוויץ, לא יודע מה זה מדינת ישראל.
זה הבעיה של הדור שלנו. אני מרגיש שזה הבעיה שלנו, שאנחנו כל כך רגילים לאכול טוב.
כן, למה? כי לא היית באושוויץ. אבל אילו היית חס ושלום באושוויץ, אני לא מאחל לך. אז היית מעריך, אומר, מה זה להיות עצמאי? מה זה לא להיות למרמס לאותם קלגסים, אותם רוצחים או משהו כזה? מי שלא נפל, לא יודע מה זה לקום. זה הפלפל של החיים. הדרך אגב, אני רק רוצה הערת ביניים. לא צריך לבקש את זה. לא שאדם יאמר, אני אהיה מזוכיסט. אני אעשה רע בשביל שאחר כך אני אכיר מה זה טוב. זה לא. חס ושלום. הקדוש ברוך הוא קוראים מגלגל הניסיונות. זה השבתאות. השבתאות אמרה, בשיא הירידה, באה העלייה. אז בואו נהיה הכי רעים, על מנת שנהיה טובים. אבל החיים הם לפעמים כמו מטוס שהוא צולל. אז הוא צולל, אחר כך הוא קם. אבל יש מטוסים שצוללים ומה? מתרסקים. זאת אומרת, אדם צריך מאוד להיזהר, לא להיות, לרצות רע בשביל לטעום את הטוב. זה קוראים לזה מזוכיסט. יש אדם שצובט את עצמו, כמה טוב עכשיו. חס ושלום. זה לא דרכה של יהדות, זה דבר מסוכן מאוד, הדבר. אבל זה שיש הסתר פנים, וזה שיש משברים, וזה שיש נפילות, זה חלק מתהליך כללי שהוא בונה את האדם, כן? זה הוא בונה את האדם, כן? זה מובן הרעיון, זה מה שהוא אומר, תבלין, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, ולהרים עוד יותר את יקרת, את יקרת ערכו של הטוב. זאת אומרת, הכרת הטוב על ידי ההפך. אין לך דבר שיותר מלמד את האדם מההפך. מי שלא היה פה, הוא לא היה שם. לא פעם באים לכאן חבר'ה למכון, והם באים ואומרים, לא הייתי שם, וכשאומרים שם, מתכוונים מקומות מאוד רחוקים, אם לא הייתי שם, גם לא הייתי כאן. והם רואים את החיבור בין זה לזה. אז ההפך מלמד, אין לך דבר יותר גדול מזה. בזה נעשים אפילו הזדונות לזכויות ממש. אז לכן, בוא נחזור לחור באוזון. בסדר? קודם כל, נחכה עוד כמה אלפי שנים, יש לך זמן. שהחור יתגדל. רד בטח המציאו המטריה. יהיה פתרון, הרי מי מנהל את כל המערכת הזאת? זה לא היחסי ציבור של חברה כזאת וחברה אחרת. זה, אני אקח את הדברים בפרופורציה הנכונה. זה חשוב מאוד, לא לחיות בדמיונות, לא לחיות בהזיות. כן, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בסופו של דבר ואחרי הכל. יש לנו אחריות, לא זה.
כמו שאלה העולמה, אבל בלי הרופא או בלי מישהו שהולך לטיפול רפואי, אז זה לא יעזור. זאת אומרת, אלוקים נותן לנו את הכוח, אבל סתנו מהכנרת למשל.
בוא נאמר, יש כאן...
עדיין יש התחייבות בעולם, ועדיין רואים שהכדור הארץ...
התורה, אתה צודק, התורה לא באה לגרום לנו להיות מופקרים וחסרי אחריות. קודם כל על עצמך, זה דבר ראשון. ועל משפחתך, ועל עמך, ועל האנושות, וכל הדברים האלה. מהות האדם, אם נתייחס למושג האדם כמהות, זה בצלם אלוקים ברא את האדם. ואומרים כל החכמים, עד הצלם אלוקים, זה האחריות שמוטלת על האדם לבנות ולהרוס. יכול לבנות עולמות, יכול להרוס עולמות. הבחירה החופשית, זה דבר מהותי לאדם. אתה יכול לבחור ולבנות, אתה יכול לבחור וגם להרוס, באותה מידה. זה מהות האדם. הצלם זה משון דמיון, אנחנו דומים בזה לאלוקים. מה הוא כל יכול, אף בחיים שלך, בידיים שלך. ולא רק שלך, גם של הכנר. אתה יכול להחליט החלטה טובה והחלטה שגויה. וכל דבר. ודאי וודאי, התורה היא לא דעת שמתייאשת מהעולם. יש בעולם, למשל, נקח את הבודיזם, בעולם מזרח הרחוק. אנשים אומרים, העולם כל כך רע, שאין סיכוי לצאת ממנו. הסבל כל כך גדול, שאין סיכוי לצאת ממנו, בוא נמציא גלגול נשמות. אז היום אתה כאן, אין מה לעשות, תהיה פסיבי, תלך לקבץ, איך אומרים, נדבות בדלי או משהו כזה. מה?
להשן.
וכמובן להשן, בלי זה אי אפשר. להשן משהו בשביל לחיות בנירוונה או משהו כזה. ובגלגול הבא תהיה, אני לא יודע מה. בעצם זה ביטוי לייאוש. אין מה לתקן. אפילו אם תתקן, שום דבר לא יזוז. זה ההפך מהיהדות. אפילו האדם הראשון ששמו אותו בגן עדן, כתוב, לעובדה או לשומרה. והניחו בגן עדן, לעובדה או לשומרה. אתה אחראי. וכל הסיפור של גן עדן, שהם חטאו באכילת עץ הדעת, טוב ורע, בא לחנך אותנו, ללמד אותנו, יש לך אחריות. אתה לא צריך להתפתות אחרי הנחש ואחרי כל מיני דברים אחרים. אתה אחראי על עצמך. אז לכן, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. אבל מצד שני, יש לנו אחריות כל אחד. זה כמו מדינה. מצד אחד יש מלך או ראש ממשלה, אבל זה לא פותר אף אחד מאזרחי המדינה לקבל אחריות, כל אחד לפי מדרגתו. זה מובן, זה היהדות. היהדות היא לתקן עולם במלכות שדיים, ולא להיות פסיבי. עוד שאלות, רבותיי. אין שאלות, הכל ברור. מה יהיה? טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. סעיף פרק ה' אמרנו. פרק A עוסק, יש כאן מישהו עקשן בחבורה הזאת, הקדושה הזאת? אתה עקשן? קצת. בוא נדבר על עקשנים קצת, בוא נראה.
דוד יום דבר על עקשנים.
מי?
דוד המלך.
כן.
דוד, דוד,
דוד, דוד, דוד, דוד, דוד, דוד, דוד, דוד, דוד, דוד, בוא נראה. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת. זאת אומרת, אתה מקובע במשהו, ואתה לא מוכן לזוז מהדעה שלך, ולהתעמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג. זאת אומרת, לשרש את העקשנות הזאת, בין במעשים, בין בדעות. הוא קורא לזה מחלה. היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה לעיר בעוצם חילה. זאת אומרת, העובדה, זה קוראים לזה בלשון הפסיכולוגים, מצב כפייתי. האדם, אין לו בחירה. אין לו בחירה. הוא כל כך התרגל לאיזשהו מנהג, איזו מחשבה, איזה מעשים, איזה מסגרת או משהו כזה, הוא לא יכול לפרוץ את המערכות. הוא תקוע בתוך איזושהי מערכת, הקשנות הזאת, הרגילות הזאת, לא להתפתח, לא להתקדם, לא להתחדש, להישאר תקוע כל אותו דבר, הרב רואה בזה מחלה. דרך אגב, מחלה לא שלו, של כולנו. כל אחד מאיתנו יש לו את הרגלים שלו, את הג'וקים שלו, סליחה שאני אומר, את הבעיות שלו, את הדברים שלו. והרב לא רואה בזה מעלה אל אדרבה, חיסרון. אדם צריך תמיד עם הפנים קדימה, להתקדם בחיים שלו, בכל דבר. בכל דבר לבחור, לראות מה טוב, מה לא טוב, ולהתקדם קדימה. זה התשובה. לתקן, לתקן, לתקן. לא להתקע באיזושהי מציאות נפשית, מעשית, חברתית, אלא תמיד להתפתח, תמיד להתחדש. כן.
וזה לפי מידה טובה להיות
עקשן. תלוי.
יהודים שהיו בגלות וניסו להמיר את הטעם.
תלוי, תלוי. נכון, אתה צודק. האדם הוא בנוי משני מימדים. המימד, האדם משול לעץ. בעץ יש מימד אחד קבוע, זה השורשים. זה הגזע. הדבר הקבוע, המושרש. אבל באותו אדם או באותו עץ יש גם ענפים, עלים, פרחים, התפתחות, צמיחה, גידול וכל הדברים האלה. בוודאי בוודאי יש דברים שהם שייכים למהות, שייכים לשורשים, שייכים לאדם שבך, כשאתה נולדת האדם. אתה נולדת יהודי, ליהודי שבך, נאמר משהו כזה. אז זה, על המהות אתה צריך להגן מכל משמר. לא פתאום לשחק אותה שאתה לא בן אדם, אתה לא יודע מה. זה העם היהודי שמר. איך אומרים בציפורניים, 2000 שנה, על המסורת, על השורשים, על האמת האלוקית הזאת, שזה הגדולה של האמת הזאת, שהיא לא אמת חולפת, זה לא מודה שחולפת, זה היא מלווה אותנו, מחיה אותנו, לאורך כל ההיסטוריה. אז זה השמירה.
אמת לא מתחלקת לחלקים.
אמת, כן, אז זה כן. נאמנות לאמת, כן. אבל זה לא אומר שאתה צריך להיות מקובע באיזה שהם מנהגים, מחשבות או מעשים שהם לא האמת והם נובעים מחולשה כזאת או אחרת, אבל אתה תקוע בתוך הדברים האלה. על זה מדבר כאן הרב. התשובה היא לתקן את אותם, כל אותם דברים שאתה מקובע בהם, לתקן אותם, להשתנות. אני תמיד אומר כאן, כי מנתה דבדיחותה, אני בעד מפלגת שינוי. מי בעד מפלגת שינוי? לתת לעצמך צ'אנס, סיכוי, להתחדש, להתקדם. להיות נאמן מצד אחד לשורשים, מצד שני, לתקן את כל החסרונות. ואנחנו, אני בדק שאנחנו לא מלאכים. אני נוהג לספר שבילדותי, סתם אני אומר, זה הרבה דברים, אבל נאמר, כן, דוגמה. כל אחד יש לו את המנהגים שלו, את החולשות שלו, את הבעיות שלו. בילדותי, כשהייתי בכיתה ה', נדמה לי, משהו כזה, אז הייתי, היה לי מנהג, כשהייתי מתאמץ לשיעורי בית, הייתי נושך את הלשון. ילד, לא יודע איך זה, ככה התרגלתי, אני הייתי מוציא לשון ככה. אמא שלי זכרונה לברכה ראתה את זה, וואי, תכניס את הלשון, אתה מפגר, מה זה כך? חודשים, מלחמות, עם האמא שלי. סתם, אני אומר לך, אצלה שם. מה, התרגלתי? שאני מתאמץ, אני מוציא לשון. סתם, זה לא דבר קטן. לפעמים אדם משתרש בו במשך שנים, איזה מחשבות לא טובות, איזה מנהגים או איזה מעשים השתרשו בו. עכשיו, הוא קבוע בתוך זה. הוא עקשן, הוא לא מוכן לוותר על ה... הוא חושב שזה הוא בעצמו. וזה אומר מחלה, זה העניין של מחלה. מה שקוראים היום בלשון שלנו, שאנשים, יש ביטוי כזה, שמעתם, מכורים. אנשים מכורים. יש אדם מכור לסיגריה, אבל יש אדם שהוא מכור למחשבות לא טובות, או למנהגים לא טובים, או ליחסי אנוש לא טובים, או דברים כאלה, ונדמה לו שזה הוא כבר בתוך זה. זה מחלה, זה מדבר כנר, זה מובן. אבל על המהות לא.
שאין תור,
תגבו
לפה המהות, כי יש הרבה דברים שאנחנו
רואים
שצריך
להתעקש
עליהם.
לא, אני, ודאי, יש דברים, על האמת צריך להתעקש.
אז אני חגבו את זה הלכה?
בשביל זה יש לך תורה, התורה היא הרי מסדרת לך את הראש. מהי האמת? הרי מה זה התורה? עץ חיים למחזיקים בה. התורה זה לא מישהו שבא והמציא אתמול את התורה. אתה לומד תורה, אתה מראה מהי האמת, אתה דבק באותה אמת. ולא רק זה, האמת של התורה היא אמת צומחת. הרי המציאות משתנה, הולכת ומשתנה כל הזמן. מבחינה מדעית, מבחינה חברתית, מבחינה לאומית.
אז שתי המיטות מתנגשות, נניח אדם רוצה...
אז בשביל זה יש כל מחלוקת של לשם שמיים.
סופה
להתגייר. סופה להתגייר, חולקים. יש בירור. על זה לא מדבר כאן הרב. הרב מדבר על אדם שהוא עקשן, על דבר...
שלא לשם שמיים.
שהוא לא טוב. הוא לא טוב. נכנס לו, כמו שאמרתי, ג'וק בראש. יש לך להיות ג'וק בראש או משהו? יש לי פליט, אפשר
לזה.
על זה מדבר כאן. בוא נראה את זה עוד פעם. ההקשנות, לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתעמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, והדבר הלא טוב נהפך כבר למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות, שזה הבחירה, והחופש, והיכולת להחליט של התשובה להעיר בעוצם חילה. כי התשובה היא שואפת תמיד למה?
חופש.
לחופש, לתקן, להתחדש, להתפתח. חופש מקורי האמיתי שהוא החופש האלוקי, שאין עמו שום עבדות. שום עבדות לחולשות הכוונה. אני לא עבד לחולשות שלי, אלא רק תהיה עבד לקדוש ברוך הוא. עבד זה עושה רצון. עושה את רצון הבורא. יישר כוח רבותיי.